מכפר עליכם מכל חטאותיכם, יום של סליחה ומחילה, שעצם היום מכפר, ומצווה, כמו שנראה, גם לבקש סליחה, בסדר העניינים, בין אדם לחברו, אבל ודאי שהדבר הזה נוגע כמובן לכל החיים שלנו. בעולם של בני אדם, הסליחה היא הכרחית. זאת אומרת, למלאכים אין את הבעיות האלה. המלאכים שהן בריאות רוחניות, שהן לא מסובכים בעולם החומר, הם לא עלולים לטעויות, לכישלונות, לתקלות. הם לא דורכים על הרגליים אחד של השני. הם לא צריכים לסלוח, ואין מה לסלוח להם. בני אדם, מטבע בריאתם, הם עלולים לחטא. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ולכן, תשובה קדמה לעולם, כי העולם כמות שהוא חייב תשובה. וסליחה הוא דבר הכרחי לצורך קיום חברה אנושית. בוא ניכנס, אנחנו ככה עוד בהילוך ראשון, בוא ניכנס ו... יחד עם זה, אנחנו יודעים, מרגישים שלפעמים יש לנו קושי לסלוח. אם יש כאן מישהו שאין לו קושי כזה, שהוא נוח לסלוח, ואם פוגעים בו לא נשאר לו שום משקע שלילי בלב, הוא לא צריך את השיעור הזה, זה ביטול תורה. השיעור הזה נועד למי שמרגיש לפעמים שהחיכוך עם אנשים אחרים, קרובים ורחוקים, מותיר אצלו משקעים שיודע שהם לא נכונים, הם מיותרים, וריבונו של עולם איך מתנקים. לעזרת השם, זה הנושא שלנו. אנחנו גם בימים האלה, אנחנו עומדים יומיים לפני יום כיפורים, ואנחנו שומעים אנשים ככה, בקשים סליחה בחטף, מן השפה ולחוץ, שלא רק מחתימה טובה וסליחה ומחילה, והולכים, לא, עושים את מצוות אנשים מלומדה, יש פה איזשהו פספוס של דבר שצריך להיות יותר אמיתי. מה זה סליחה? בהגדרה. אני מעתיק משהו שמצאתי באיזה לקסיקון, סליחה, וזה הגדרה טובה. סליחה הוא תהליך שכלי, רגשי או רוחני, שבו חדל אדם מלחוש אלבון או כעס כנגד אדם אחר, על מעשה שהוא ראה בו כפגיעה, מחלוקת או שגיאה. זאת אומרת, המגע, הקשר עם אדם זולתי, הייתה פה איזו תקלה, הייתה פה איזו פגיעה, נגיד שהוא עשה איזושהי עבירה כלפיי, ואני נשארתי עם הרושם הזה בי. אלבון, כעס, סליחה, זה לחדול מלחוש את זה. זאת אומרת, כל מה שאני צריך, זה מצוות, מצוות לא תעשה. זאת אומרת, כל מה שאני צריך לעשות בעצם, זה להפסיק להזרים אנרגיה נפשית, להפסיק לפרנס את המחבלים האלה, להפסיק לפרנס את הרגשות הרעים האלה, פשוט לחדול, זה הכל. זה לא פשוט. אבל זה ידיעה חשובה. זאת אומרת, לחדול מלהרגיש משהו. נחזור לזה. אני אמשיך לקרוס. לחילופין, סליחה היא הפסקת הדרישה, זה כבר משהו יותר גלוי, לא הנפשי, אלא גם הנפשי וגם, איך נגיד, משפטי. הפסקת הדרישה לעונש או פיצוי. והרבדים קשורים, כלומר המשפטי והנפשי הרגשי. שמעתי ברדיו לפני כמה זמן, היה איזה סיפור לפני איזה שנה, שבחור, איש צעיר אחד, תקף סקנה ברחוב, היכה אותה, חבל בה, היא נחבלה, הוא שדד ממנה איזה סכום של כסף, ועכשיו גזרו את דינו לכך וכך שנות מאסר, 5 שנים, לא מעט, וראינו את האישה ברדיו, והיא דיברה והיא אמרה, כן, שיסבול, שיסבול כמו שאני סבלתי. היא אמרה, עין תחת עין, כן, כתוב בתורה עין תחת עין, כי נשברו לה שם השיניים, כן, שן תחת שן. אנחנו לא באים לשפוט אף אחד, כמובן, כמובן, כמובן. אבל שמעת בנימת הקול שלה את האחיזה ב... כן, שיסבול כמו שאני סבלתי. על פי ההלכה, אדם חייב לבקש מחילה מאלה בהם הוא פגע כדי שיהיה זכאי למחילה. יש כאן שני צדדים על פני השטח. אדם הפוגע ואדם הנפגע. זה במהלך השיבוש. במהלך התיקון יש גם שני צדדים. האדם שחובתו עכשיו היא לגשת ולבקש סליחה. זה דבר שגם לפעמים צריך להתגבר על משהו בשביל לגשת ולעשות אותו. וישנו הצד שצריך למחול, לסלוח. כדי שאני אהיה זכאי למחילה, אני צריך לגשת לאדם שפגעתי בו ולומר לו, אני מבקש סליחה, אני מבקש לסלח לי. זה נראה לנו מובן מאליו, אבל להבדיל, בנצרות זה לא ככה. לפי המנהגים שלהם, אדם יכול לגשת לכומר ולבקש סליחה מהאל, או ממי שלא יהיה שהם פונים אליו, וזה בסדר, הוא לא צריך לפצות או לבקש סליחה מחברו. אנחנו לא אומרים ככה, אלא תיגש, תסדר את העניינים בינך לבין חברך מולו. בהלכות תשובה אומר הרמב״ם בפרק ב', אין התשובה, זה על פי יום ה-MH אני חושב, אין התשובה ולא יום הכיפורים מחפרים אלא עבירות שבין אדם למקום, כגון מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן. אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון חובל חברו או המקלל את חברו או גוזלו, כן, פגע בגופו, חבל בו, פגע בנפשו, קילל אותו, פגע בממונו, גזל אותו, וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם עד שיעשה שני דברים, עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו, ממון, וירצהו. יוסי, טוב, כמה? 200 שקל, לקח צ'ק, שלום. לא, לא, לא. ייתן לו, יפצה אותו ממונית וירצה אותו. ואנחנו עוד רגע, אנחנו יודעים, שימו לב מה קורה פה, יום הכיפורים, יום הגדול הקדוש והנורא, כי ביום הזה יחפר לכם. יש תהליך, יש עצם היום מחפר, עיצומו של יום מחפר, ופה יש עיכוב, נדלקת מנורה אדומה איפה שעומד, רק רגע, רק רגע. עצם היום אינו יכול לחפר, איזשהו תהליך אלוקי, קוסמי, רוחני, אינו יכול לתת לפועל, כי ראובן ושימון לא מסודרים ביניהם. כן.
זה בעצם סוג של תשובה שהיא ביטוי כאילו, כי אם אני כן מבקש שמחה, אם זה הדוגמה של האישה
והבנאדם הזה שהיא... נכון, נכון, נכון. אנחנו נעסוק בזה... כשנבדוק, ננסה לבדוק למה קשה לנו לפעמים לסלוח.
זה אחד, כן. אין לי כמה השם, אין לי כמה תוציא. איך זה מסתדר?
איך מסתדר עם מה?
האישה הזאת רצה באיזשהו שלב,
איזה מידה
של הקדוש ברוך הוא משתמש
בו.
אין לי כמה, אין לי כמה
תוציא. לא יובי השם, זה לא אכלו. זה כתוב באיזשהו מקום בתורה, אני כרגע תתנו לנו עכשיו. איך זה? לא יובי השם, זה לא אכלו. אה?
אתם שואלים, נחזור על השאלה. אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, רק נענה בקיצור. אתם שואלים על פסוקים וביטויים שיש כלפי שמעיה, שלא יבוא השם סלוח לו, ולכאורה אין נקמות השם. קודם כל צריך לדעת שנקימה זו עבירה. זו מידה מגונה. ולא יעלה על הדעת לייחס את זה חס ושלום כלפי מעלה. אין... כמו שאין יד השם ואף השם, היד ואף שלנו, גם אין נקמה של השם, הנקמה שלנו, זה משהו אחר לגמרי, זה חסדים. ואת הפסוקים שאתם מצטטים, זה המילים, אותם מילים, צריך להבין, ללכת לאותו פסוק וללמוד מה קורה שם. הרי, נכון, הרי גם העונשים שהקדוש ברוך הוא מעניש, גם אדם מישראל, לא רק נקמת מדיין, זה ודאי לטובתו. כל הרצון האלוקי הוא רק לטובת האדם, לחנך אותו, נכון? האם...
מה? גם אברהם אבינו, הוא אומר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט.
כן, אז זה מה שאמרתי, המשפטים האלוקיים הם לא חס ושלום משהו אחר, אלא רק לטובתנו. רק לטובתנו, ואנחנו מדברים על מצב, אם יש צדיק עליון, שכל הרצון שלו הוא באמת לדאוג לטובת זה שפגע בו, ולכן הוא אומר לו, תראה, אני... זה מעלה גבוהה, הלוואי שנגיע לשם, אנחנו מדברים על מצב שאנחנו לא רוצים לסלוח בגלל חולשה. בואו נמשיך. אומר הרמב״ם, הלכות תשובה פרק ב', הלכה י' ב'. אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול, כמו לבקש ממנו שימחול לו. ואפילו לא יקנה את חברו, אלא בדברים צריך לפייסו ולפגוע בו, כלומר לבקש ממנו, עד שימחול לו. רואים כמה שהדבר הזה הוא חשוב, כמה שאנחנו מצווים על זה. לא רצה, הלכה הבאה, לא רצה חברו למחול לו, מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעיו, מחבריו, ופוגעים בו ומבקשים ממנו. אותי הוא לא רוצה לראות, אני שולח שלושה חברים משלחת אליו. לא נתרצה להן, מביא לו שנייה ושלישית. שלושה אנשים נוספים ועוד שלושה אנשים. לא רצה, מניחו והולך לו, וזה שלא מחל הוא החוטא. מוסיף רמב"ם ואומר, ואם היה רבו הנפגע, אם הנפגע הוא רבו, הולך ובא אפילו אלף פעמים עד שימחול לו. עד כאן חובתו של הפוגע לבוא ותראו כמה צריכים, זה לא, הילדים לפעמים, לא יודע, הם כנראה שמעו משהו מתוך רמב"ם הזה, סליחה, 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 עכשיו זה הבעיה שלך. שמעתם את זה פעם, בגן המשחקים, כן. כמה באמת צריך מכל הלב, מכל הרצון, באמת להשתדל בדבר הזה. זה מצד הפוגע המבקש סליחה. האדם שצריך למחול, אומר הרמב"ם בהלכה הבאה, ותמיד שלומדים את הדברים האלה, צריך באמת להבחין ביחסי, בהלכות של אדם לחברו, איפה מדובר על חובת זה, ואיפה מדובר על חובת זה, וכל אדם יהיה מרוכז בחובותיו. אני חושב על המקום שהרמב"ם מדבר על חובות האיש כלפי אשתו, וככות האישה כלפי האיש. התקשר פעם איש לרב אבינר, שאל אותו, נכון הרב, כתוב ברמב"ם שהאישה צריכה ככה וככה 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 לכבד את בעלה? כן, נכון. וכך תסתכל בהלכה הקודמת, מה עם חובות האיש? הלוואי, הלוואי, גם בתחום הנישואים, ובכלל שכל אדם יתרכז וילמד את חובותיו כלפי זולתו, כלפי רעהו. תחילת מסעת ישרים, שידע אדם מה, שיתברר ויתאמץ אל אדם מה חובתו בעולמו. נחזור. אנחנו עוברים למה שמוטל על האדם הנפגע. אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וחשה לכעוס. כשאני רואה את ברמב״ם, כמו את אחרים, ברמב״ם הניסוחים שלו הם... תהיה כזה, תהיה סלחן, אל תהיה כעסן, אל תהיה עצוב. סליחה, תגידי להניח תפילין, תגידי לעשות ככה, תגידי לא לשקר, תגידי לעשות את זה. בסדר. אבל מה אתה אומר לי? תעשה שיהיו לך מידות כאלה. תעשה שיהיו לך רגשות כאלה, ולא יהיו לך רגשות כאלה. מה זה בידי? כן? כנראה שהרמב"ם סובר שזה בידי. כנראה שהרמב"ם סובר שאדם בוגר מסוגל לנהל את עולם הרגש שלו במידה ידועה. אדם בוגר באישיות שלו אמור להיות מסוגל לנווט ולעצב את האישיות שלו במידה ידועה. למה עושה את המילה ידועה? כן, יכול, יכול, עד אינסוף, מה יש? יכול, גבוה מעל גבוה. רמב"ם סובר את זה, התורה סוברת ככה, התורה מצווה עלינו, לא תסתת אחרי בבביך, התורה מצווה עלינו, ואהבת לך כמוך, ואהבת את השם אלוהיך. אז כנראה שגם התורה, כנראה שגם ריבונו של עולם סובר כמו הרמב"ם, שאדם יכול לנהל את עולם, עולם הרגש שלו. אסור לאדם שיהיה, וזו ידיעה חשובה, זו ידיעה חשובה. זו ההתחלה באמת של התשובה, איך באמת זוכים לסלוח, לנקות את הלב. זו הידיעה הראשונה. תדע שאתה יכול. תדע שאתה יכול. אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וחשה לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלבב שלם ובנפש חפצה. ואפילו הצר לו הרבה וחטא לו הרבה, לא ייקום ולא ייטור. ולא במקרה הרמב"ם משתמש במונח, במילים של התורה. הרמב"ם אומר, תשמע חביבי, זה איסור תורה. לא רק שאם אתמול הוא אמר לך, ביקש ממנו את גרזינו ואמר לו לא, אז היום אתה מבקש ממך את קרדומך ואתה, לא רק שאתה נותן לו את קרדומך, אלא גם, לא רק שאתה לא נוקם, גם אל תיטור, אל תיטור, אל תשמע, מה זה לנטור? כן, היו פעם הנותרים.
למרות שאתה לא נותנת לי, אני נותן.
כן, בעברית, לנטור, לשמור. לשמור, תפסיק, אל תפסיק לשמור את כל את כל הג'ונגל הזה בלב. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. יהודי יקר, הוא אומר, תשמע, אתה ישראל, זה הלב הנכון שלך. דע את ליבך. זה הלב הנכון שלך, תתיישר עליו. בוא נגמור את ההלכה. אבל הגויים, ערלי לב, אינן כן, אלא ועברתו שמרה נצח, פסוק מעמוס, וכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו לישראל, והגבעונים לא מבני ישראל, הם הפרשה הקשרת עם הגבעונים, ושאול, מסיים הכתוב שם בנביא, והגבעונים לא מבני ישראל, הם האכזריות שלהם, זה אכזריות לא ישראלית, זה לא מידה ישראלית, כן? אתה אומר, זה שאני סולח, אתה אומר, אם אני אומר, אם אני אומר שאני סולח, אני נותן לגיטימציה לעבירה. כן. נכון. נכון. נכון, אתם ממש פורטים אחת לאחת את הקולות הפנימיים שבנו, שחוסמים אותנו מלסלוח, ואנחנו נצטרך לברר אותם אחת לאחת ולפרק את המוקשים האלה בצורה אחראית ורצינית, כשנגיע לזה, בסדר? עוד מעט. כן, כן, כן. אז נצטרך באמת לברר באמת איך למרות זאת, איך הסליחה, כמו ששאלת, איך הסליחה זה דבר אחד, והיא לא מהווה אישור והסכמה עם העבירה. זה שני דברים שונים. אם אני סולח, זה לא אומר שהעבירה אינה עבירה. עוד הלכה אחת, הקלירות עד אחד הדברים מגיעים. החוטא לחברו ומת חברו, קודם שיבקש ממנו מחילה, מביא 10 בני אדם, ומעמידן על קברו, ואומר לפניהם, חטאתי להשם אלוהי ישראל ולפלוני זה שעשיתי לו כך וכך. נו, למה צריך להביא 10? יענה כבודו.
זה בינו לבינו, מה יש להם?
חטאתי להשם אלוהי ישראל. חטאתי להשם אלוהי ישראל ולפלוני. היחסים בין ראובן ושמעון זה יחסים, זה המעגל שהקדוש ברוך הוא נמצא בו, ראינו מקודם. התהליך האלוקי הכללי של הקדוש ברוך הוא מרחם על הבריות ומוחל עוונותיהם מעוקב בגלל מה שקורה בין פלוני לפלוני שם. זה לא בן ראובן ושמעון בלבד. הקדוש ברוך הוא שם. הוא שם, הוא חלק מהעסק. ועשרה, אני חושב, מבטא את זה. שכינה שורה במקום שיש עשרה. ואם אחד לו ממון, יחזרו ליורשיו. לא היה יודע לו יורש, יניחנו מבית דין והתוודא. טוב. מה קורה עם הפוגע? אינו מביא אחרתה. האם נפגעתי? מישהו בא, פגע בי, לא בקש סליחה. האם אני חייב לסלוח? לא. אין חובה לסלוח. התורה מכירה באחריות האישית של החוטא. אדוני, שברת, תתקן, פגעת, קום, תבקש סליחה. הוא לא חייב לסלוח לך, תדע לך, שהוא לא חייב לסלוח לך אם אתה מבקש. עם זאת, היהודי יכול למחול לרעהו, לזולת, גם אם הפוגע לא יתנצל. זה כתוב בפירוש בהלכות דעות פרק ו', שם הרמב״ם עוסק בנושא של תוכחה, באחריות ההדדית של אדם לחברו. שלא אדם יגיד, נו, אני, מה אכפת לי, מה קורה, אני בסדר. לא, אדם צריך להיות ערב לחברו וכו'. אומר הרמב״ם הלכות דעות פרק ו' על החבב, כשיחטא איש לאיש, לא יסתמנו וישתוק, מה שנקרא, יחזיק בלב, כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב. אמנון עשה דבר תועבה, ואבשלום, שהיה אחיה של תמר, לא דיבר איתו, לא אמר לו כלום, כי שנא אבשלום את אמנון. הוא שנא אותו ולא דיבר איתו. אלא מצווה עליו להודיעו, להודיעו כלומר, לידע אותו, ולומר לו, תשמע, חביבי, פגעת בי. או יותר נכון, נפגעתי ממך. סתם, סוגריים, למה התיקון הזה? פגעת בי. אני פגעתי בך. לא התקרב. אני פגעתי. כלומר, תמיד עדיף לדבר על עצמך. תשמע, אני לא יודע מה עשית, אני יודע שאני נפגעתי. כשאומרים לאדם, פגעת בי, הוא מרגיש שהוא נתקף, שהוא מותקף עכשיו, הוא שם מתגונן. לא התכוונתי, כן התכוונתי, לא עשיתי, זה לא אני. אתה יודע? מה שקרה אתמול, לפני שבוע, לפני שנה, אני יצאתי פגוע. אני נפגעתי. זה משרה אווירה, זה יותר נינוחה, זה נותן מקום יותר רך ופתוח לשיקום היחסים. לך ותאמר לו, נפגעתי. תידע אותו, שידע שנפגעת. אני מדלג קצת, שנאמר, הוכח תוכח את עמיתך. ואם חזר הפוגע וביקש ממנו למחול לו, צריך למחול. ולא יהיה המוחל אכזרי, שנאמר, והתפלל אברהם אל האלוהים, וגומר, בראשית שהיה עם אבימלך, שהיה מלך לקח את שרה, וזה, ואברהם התפלל אל אבימלך שירפא. הנה, הלכת את, זה מה שאמרנו מקודם. מי שחטא עליו חברו, או, ולא רצה להוכיחו, לא לדבר לו כלום, עזב אותי, לא רוצה, מה עכשיו, להתחיל לדבר איתו, לא משנה, מפני שהיה אחותי הדיות ביותר, נו, זה הוא לא מבין. הדיות זה הפך מי תמי חכם. או שהייתה דעתו משובשת, של הפוגע, הוא מחל לו בליבו, הנפגע, ולא סתמו, בבטאת, הוא לא שונא אותו, ולא הוכיחו, הרי זו מידת חסידות. לא יקפיד התורה, אלא על המסתמה. זאת אומרת, אתה לא חייב ללכת ולהגיד לו ככה וככה. אם אתה, וזה מידת חסידות, אם אתה מסוגל לנקות את הלב, לסלוח לו, גם בלי שאתה מוכיח אותו, תפדל, בסדר גמור, יפה מאוד, כל הכבוד. יפה מאוד. לא יקפיד התורה, אלא על המסתמה. העיקר שהלב שלך כלפיו יהיה נקי. זהו. זהו, זה מה שהוא אומר לו. זה מה שהוא אומר, אני חושב שזה החידוש כאן של הרמב״ם. שבמקום שאתה אישית נפגעת ממנו, אתה מותר לך לסלוח לו גם בלי להוכיח אותו. יכול שיש מצוות הוכחה חוץ מזה. אתה צריך להוכיח אותו, אחר כך שאתה כבר נקי. וכל מה שיש מול נגד עיניך זה טובתו של, חבר, של חברך ומשהו אחר. אבל שלא תאמר, רק רגע, אני לא יכול לסלוח לו, הרי הוא לא בסדר ולא הוכחתי אותו וזה מעכב. לא מעכב. לא, אם אתה מסוגל להתעלות על עצמך ולסלוח לו גם בלי להוכיח אותו, זה יפה מאוד. העיקר שלא יהיה בליבך עליו. סליחה? הוא יודע, אבל הוא היה ברגע של כעס, הוא היה ברגע שהוא לא היה, הוא היה בחולשה, הוא היה, הוא אדם, אדם הדיוט, פשוט. אתה בוא תגיד לו ככה וככה, הוא לא יבין מה אתה רוצה מהחיים שלו.
אז יום הכיפורים על זה, כאילו, על אותו בן אדם, סתם שם. זאת אומרת, אני אתקבל לו? למה אני סלחתי בלי ש...
אם אתה, אם אתה מחלת וסלחת לו, כן, שטח נקי. שטח, מסור הנחיתה. של הסליחה האלוקית פנוי.
עניין המחילה בלבי יום כיפור זה כאילו שיהיה טוב כאילו גם לחבר, זה טוב שגם אתה תסלח. בלי,
תסלח
לכל מי ש...
העניין של המחילה לפני יום כיפור זה שהלבבות שלנו יהיו נקיים. לא תהיה בהם את הטינה הזאת, את הרגש של האלבון והכעס. אפילו אם לא ביקש סליחה. נכון, מנהג ישראל בלבי יום כיפור, תמחלו זה לזה, מחלנו. וככה צריך להגיד רק, כמו שאמרנו, רק מהשפה ולחוץ, אלא באמת להתכוון לזה. איך נלמד? ממי נלמד באמת לסלוח? הקדוש ברוך הוא, שנאמר ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. המזמור שתקנו, לומר בסרט אמת תשובה, מזמור קופלמד. בוא נקשיב לו רגע, ונתעכב על שני פסוקים בו. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינו אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד? כי עמך הסליחה למען תיברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, וידברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחי ישראל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עם מופדות. והוא יפדת ישראל מכל תחנוני. אבונותיו. מזמור מקסים, אפשר ללמוד אותו. שני פסוקים מתעכב. פסוקים הוא אומר, אם אבונות ישמוריה, אדוני מי יעמוד. רבינו של עולם, כמו שאמרנו, אנחנו בני אדם. העולם הזה הוא עולם של תיקון. הוא לא עולם מתוקן, הוא עולם של תיקון. אם אתה תשמור את כל האבונות, מי יכול לעמוד? מי יכול לעמוד? העולם לא יכול להתקיים. בלי סליחה, העולם לא יכול להתקיים. אם האבונות איש מוריה, אדוני, מי יעמוד? בין אדם לחברו גם, בואו ניקח את זה לשני, בין אדם לחברו. אם אנחנו לא נסלח אחד לשני, לא, 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 לא יכולה להתקיים חברה אנושית. כי עמך, וזה הפסוק, זה הפסוק החזק. כי עמך סליחה, למען תיברא. מה זה למען? מה זה למען תיברא? הרי אב אמינא היא, כמו שאמרנו, נכון? אם אני סולח, נותן לגיטימציה. אם הקדוש ברוך הוא סולח, סבבה, הכל מותר. לא באמת הכל מותר, אלא אנשים עלולים לחשוב שהם מותר. הוא סולח, זה בסדר. לבוס יש מצב רוח טוב. אפשר להתיר את הרצועה, חס ושלום. מה זה כי עמך הסליחה למען תיברא? דווקא הסליחה יוצרת יראת שמיים, יוצרת יראה. מסבירים הפרשנים, אם לא הייתה סליחה, היה יאוש. הייתי אומר די, חלס, אני אבוד. מה יש להתאמץ? מה יש לעשות? אין אפשר לתקן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכל וסולח, תדע לך, נפלת, אתה יכול לקום, נכשלת, יש תקנה. היה אתמול, יש מחר, יש תקווה, קום, אפשר לתקן. וזה יוצר מחדש תקווה, זה יוצר מחדש עידוד, זה יוצר מחדש אופק חדש, זה יוצר קישור ואיתנות חדשה של הקשר עם עולם, זה יוצר ומפרנס ומעודד את עירת שמיים. כן, אני איתך, לא נגרזתי מלפניך, לא התרחקתי מעבר למקום שאפשר לחזור משם. אפשר לחזור. זה מרענן את היראת שמיים. כי עמך סליחה למען תיוורא. שמתם לי מילה, עם אבונות תשמוריה, זוכרים מה אמרנו? הקושי לסלוח זה אותו מקום שבו שומרים, מחזיקים. ככה, לא כזאת של האגרוף. לא, אני לא פותח את האצבעות. אני מחזיק בכוח את, את, את הרעל הזה בתוך הבטן, בתוך הלב. הקדוש ברוך הוא שחפץ בקיום העולם וחפץ שבריאותיו יראו ממנו, הביא לעולם סליחה. הוא דן את העולם דעת הרחמים. אדוני, כן, א' ד' נ' י' מי יעמוד? קיוויתי השם, זה בהמשך, כן? אבל תראו, בפסוק אם לא תשמור יא, א' ד' נ' י' מי יעמוד? זה לא שם השם י' ק' ו' ק', שזה רחמים, אדנות זה רחמים, כן. אבל פה זה לא י' ק' ו' ק', זה א' ד' נ' י'. כלומר, יש פה שני מובנים. א' מובן הפשוט שאמרנו, אם תשמור את כל ההבנות, ריבונו של עולם, אם תעשה את זה, אנחנו הולכים לעמוד. דבר שני, האדנות שלך, האדנות שלך, מה יהיה עליה? משל למלך בשר ודם, שנהג עם עבדיו בדין, והעניש לפי חומת הדין את כל משרתיו ששגגו, שטעו, שפספסו. אף אחד בממלכה לא רצה לעבוד את אותו המלך. ריבונו של עולם, האדנות שלך, תעשה למען האדנות שלך. האדנות שלך מולידה את הסליחה. והסליחה היא באמת שגורמת לאדם, איך נאמר בלשון העם, לשמור על קשר, להמשיך ולראות את השם. עכשיו בואו נחזור למה שאמרתם. כאשר מישהו פגע בי, התנהגתי שלא לפי שורת הדין, פגע בי, נפגעתי, בסדר? נפגעתי. והרושם נשאר. אתם ואני מכירים סיפורים שאנשים מחזיקים דברים כאלה שנים, עשרות, שמעתי את הסיפור, עשרות שנים, שני שותפים באיזה חנות, רבו עשרות שנים, עד זקנה וסביבה, כל אחד זקזיק בלב את השנאה. בגלל אם מכירים קיצוניים כאלה, דברים קטנים. אנחנו לפעמים סוחבים את הרושם, הערע של, של השגיאות, ואפילו של הזדונות של זולתנו. ומה אנחנו אומרים לעצמנו? שהסליחה היא לגיטימציה. זה לא נכון. לאו דווקא, לא חייבים לומר את זה. אנחנו אומרים לעצמנו, הוא לא ביקש סליחה. אז מה? צריך להבין שסליחה זה תהליך נפשי שקורה פה. זה פעולה שמתרחשת ביני וביני. ביני וביני, זה מה שקורה פה. אני לא תלוי בו במה שקורה כאן. אם אני רוצה, אני יכול לחולל כאן תהליך גם בלי היוזמה שלו, אם אני רוצה. אם אני רוצה להיות נקי. זה לא מעכב, זה לא חייב להיות מעכב. למעשה, ההימנעות מסליחה זה איזשהו יצר נקמנות מעודן. זאת אומרת, אני לא אלך ויחזיר לו, כי לא יפה, כלומר, אני לא מתאים לי, לא ראוי לעשות, כן. אבל מה אני אעשה? אני אראה לו מה זה, פה. אני לא אנקה את החשבון שלו אצלי. אצלי הוא באובר. אתם מבינים? זה איזשהו מקום של נקמנות, ואני אומר את המילה הזו שמופיעה בתורה כאיסור מפורש, זה נקימה, זה נתירה, זה צורה שבה אני מחזיר לו. וכל אחד מבין שזו חולשה. זו באמת חולשה. זו חולשה שאפשר להתגבר עליה, וצריך להתגבר עליה. יש עוד משהו. הרי הוא פגע בי. אם הוא פגע בי, אז הוא יצא יותר חזק ממני. אני עכשיו פגוע. אם אני סולח לו, אז בכלל אני נכנעתי לו. כך היצר הרע אומר לנו בחדרי הלב. איך אני אשמור על הכבוד שלי? אני לא ארים דגל לבן, מה פתאום? אני ארים דגל אדום? אני לא אסלח לו. כאילו שהעמדה הנפשית הזאת שומרת על הכבוד שלי. מה לזה ולכבוד? מה לזה ולערך עצמי? באופן אמיתי, נחשוב רגע. זה דמיונות, זה היצר מתעתע בנו כיד הדמיון. אם אני סולח לו, זה מראה על חולשה שלי, זה מראה על תבוסה שלי, זה מראה על הפסד שלי. מה פתאום? מה פתאום? זה אולי ההפך. זה אומר שאני נותן לגיטימציה לעבירה? מה פתאום? לא. אני פשוט רוצה להיות נקי. זה הכל. אגב, אנחנו מדברים עכשיו הלכה. יש סדנאות, עם הידי פסיכולוגים, שמאמנים אנשים לסלוח. בארץ, בחוץ לארץ, ברמה של היגיינה רגשית. למה לך להחזיק בלב כמוסות רעל, פצצות זמן? את מי אתה מעניש? למי אתה עושה טובה שאתה סולח? לא? הוא כבר שכח את זה אולי. של עצמך, כי אני מדבר עכשיו בשפה הפסיכולוגית המדעית החילונית. תעשה טובה לעצמך ותעיף את כל, את כל הדברים האלה ממך. כן? ושם, אני ראיתי איזה פרוספקט כזה, שם בסדנאות האלה ממש מאמנים, זה שעות, שעות של אימונים, איך לפרק את הרגשות הרעים האלה על ידי תובנות שכליות, שחלק מהם הזכרנו גם כאן. כמובן, בלי העירת שמיים, כן? ברמה של הפסיכולוגית, כן? תעזור, כן, תעשה טוב על עצמך וכו' וכו'. כן.
זה רעיון עכשווי או זה קדם?
מה רעיון עכשווי?
נגיד, אני רואה בדורות האחרונים שיחווים הכבוד, זה...
אני חושב, אתה אומר, אם יצר הכבוד זה משהו מודרני.
כן.
לא נראה לי, אני לא... אני לא מכיר מחווי. מה?
מי שמחזיק בכבוד, זה בנאדם לא כזה...
נכון, יש כבוד אמיתי וכבוד מדומה. כבוד אמיתי זה הכבוד שלנו כצלם אלוהים, שנשמה של דוד טהורה, אלוקים חי בקרבנו, ודאי אנחנו מכובדים. ברמה הזאת, יש כבוד מדומה, שאנחנו חושבים שהכבוד שלנו תלוי ביחס של אחרים אלינו. זה שטויות. וכי, הערך שלי תלוי מה שאתה חושב עליי, או אומר לי, או מרגיש כלפיי. מה הקשר? כבוד שלי מזוהה מול ריבונו של עולם. כן. כן, יש מצבים כאלה שבהם לפי ההלכה אין אדם רשאי לסלוח. למשל, אם הייתה פגיעה בכבוד התורה או בכבוד רבו, אדם ששומע ביזיון תלמיד חכם, אסור לו לשתוק ואסור לסלוח, כי זה פגיעה לא רק בך אישית, זה פגיעה במשהו הרבה יותר גדול, נכון. ואז לפי ההלכה, אינך חייב לסלוח, אינך רשאי לסלוח. אנחנו מדברים עם מצבים שיש פגיעה אישית, שאנחנו רשאים ונדרשים לסלוח. כן. הרי רוב הטאקלים שלנו, רוב המשקעים השליליים שאנחנו רוצים להיפטר מהם, הרי זה לא שאנחנו כועסים על בוש. המעגלים המשפחתיים, החברים, הקרובים. פה נדרשת עבודת הניקיון, ברמה האישית ביותר, כן. אתה שואל, מה קורה, אמא?
אבא פוגע בו, אני מביא את חברו ברבים.
אתה שואל, מה הדין אם האב הוא הדיוט לצורך העניין, והבן הוא תלמיד חכם, והאב פגע בבנו? אז מצד, מצד היותו בן לאבי, הוא צריך למחות. מצד היותו תמיד חכם, כן, תמיד חכם, צריך לתת לו שמינית, שמינית שבגאווה, אז מה לעשות? אני לא יודע, אני לא תמיד חכם, אז אני לא, לא יודע לענות על זה, אבל יכול להיות שצריך לבחון את הדבר, האם הפגיעה הייתה פגיעה באדם אישית, או פגיעה באדם מצד סמכותו הרבנית. יש בגמרא את הדוגמאות, נכון, שהוא אותו חכם שהיה באיזשהו מקום בפרסיה, באיצטדיון, והשליך את ארנקו בפניו, נכון, והוא בכל זאת מחל לה. אז רואים, יש לנו ראיות מחז"ל שתלמידי חכמים מחלו להוריהם גם כאשר ההורים לא נהגו כדבעי. אתה אומר מלאכים, ואני אומר שיש פה באמירה הזאת איזושהי בריחה מאחריות. כי אמרנו, למלאכים אין צרות כאלה. מלאכים לא צריכים את השיעור הזה בכלל. אני אומר, כן. אני אומר, אנחנו, יש לנו עבודה. יש לנו מלאכה, אנחנו יכולים לעשות אותה. אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו תהליך שאני באופן אישי עברתי. שבאמת ברוך השם, השם זיכה אותי בדבר הזה. אבל קודם הקדמה, בוא נסכם רגע. הבהרנו את הערך שלה, של הסליחה. מה עם הכלים שאיתם אני ניגש בשביל לסלוח? לעשות העבודה הנפשית הרגשית הזאת, לסלוח לזולתי. א', יסוד הכל, הידיעה שזה נתון מסור בידי, זה אפשרי. אני יכול לעשות את זה. אמר אחד מחכמי אומות העולם, אם אני צריך, כנראה שאני יכול. כדמי שזה היה קאנט, אם אני זוכר נכון. אם אני חייב לעשות משהו, כנראה שאני יכול לעשות את זה. אם דורשים איתנו משהו, זה בידינו, וזו ידיעה חשובה ובסיסית. וזה אפשר להמשיך. זה בידינו. ב', אם אני צריך לבוא ולגשת אליו, בשביל לברר את הטאקל, מה קרה שם בדיוק, לגשת ולעשות את זה. לגשת ולעשות את זה. ולומר, ברר את הדנים, לעניות דעתי ברוב, בהרבה מקרים, אולי אפילו ברוב, שיחה כזאת מנקה. לפעמים אפילו מבררת עובדתית, קרה איזה מקרה לפני כמה זמן, שמישהו אמר לי משהו בפרסיה, ונפגעתי, אחרי זה ניגשתי ואמרתי לו, תשמע. מה שקרה שם, יצאתי פגוע. הוא אומר לי, מה קרה לך? בכלל לא התכוונתי לזה, התכוונתי למשהו אחר לגמרי. אמרתי לו, אתה בטוח שכל מי שהיה שם, מי לך? אמר לי, אני בטוח. והיה שם איזה ברור, והוא צדק. אנחנו לפעמים מלבישים את הרגשות שלנו על הכוונה של הדובר. אז אמרנו, תוכחה ברמה של לידע את השני. הדבר השישי, וזה אני רוצה להגיע, רבותיי, בואו לא נסלק מזירת המערכה את ריבונו של עולם. אנחנו זוכרים את מה שדוד המלך אמר, כששימי בגרה ביזה אותו, ושומרי הראש שלו שאמרו, תן לנו, אנחנו נהרוג את הכלב המת, אנחנו נהרוג אותו. מה אומר דוד המלך? הוא מקלל, השם אמר שיקלל. דוד המלך, כשהוא שומע מישהו מבזה אותו, את מי הוא שומע? את ריבונו של עולם. והוא יודע שזה מהשם. הוא יודע שזה מהשם. ואם זה מהשם, השבטך ומשענתך הם הינחמוני. משענתך הינחמוני, אני מבין. אבל שבטך הינחמוני, מסביר או המלבים או המצודות. אם אני יודע שהשבט הוא שבטך, זו הנחמה שלי. סיפר הרב ארוש, רב שלום ארוש, אומר, ניגש לי תלמיד, אומר לי, הרב, תשאל מה היה לי, שוטר נתן לי דוח 700 שקל, נתן לי כנס. אז הוא מספר הרב ארוש, שאלתי אותו, מי נתן לך? השוטר, מי? השוטר, מי? הבנתי, בסדר, תודה. סליחה. אתם יודעים מה זה? זה דבר, אלון כזה, כרטיס כזה שאומרים קריאת שמע למיטה. לא הספקתי לבדוק את הנוסח של האשכנזים, הספרדים, אני מתאר לעצמי שזה גם שם. אומרים, ריבונו של עולם, הריני מוחל וסולח, לכל מי, איזה נוסח מדהים, איזה יופי, מה, איזה ניקיון לפני השינה. הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס והקנית אותי או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין הממוני, בין בכבודי, בין בכל אשר לי, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, בין בדיבור, בין בין מעשה, בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר, לכל בר ישראל, ולא ענה שום אדם בסיבתי. ניקיון פסח! ניקינו את הכל. עכשיו, אתם רואים, אמרתי את זה בעל פה. הרבה זמן אמרתי את זה בעל פה, מה אני אגיד לכם? אני לא מלאך, בסדר? ויותר מלילה אחד לקח לי הרבה זמן לומר את המילים, הרי אני מוכן לסלח. היה לי קשה לומר את זה. לא חוכמה לומר את זה. היה לי חוכמה לומר את זה. כי היה לי פה. והגיע לידי הדבר, אחר כך ראיתי שזה לא רק פה, זה בסידורים. יש את הלשם ייחוד לפני קריאת שמע למיטה. לא כתוב בלשם ייחוד, לשם ייחוד קודש הבריחו וכו', לאחדי השם וכו' וכו', בשם כל ישראל, שימו לב, הריני מקבל עליי אלוהותו יתברך, ואהבתו ויראתו. והריני ירא ממנו בגין דאי הוא רב ושליט על קולה. וחולה כמה כלא, כלומר הכל מולו כמו כלום, שום דבר, בטל. והריני ממליכו על כל איבר ואיבר וגיד וגיד, מרמח איברים ושסה גידים של גופי ונפשי, רוחי ונשמתי, מלכות גמורה ושלמה. והריני עבד להשם יתברך, והוא ברחמיו יזכני לעובדו בלבב שלם ונפש חפצה, אמן כי נרצה. אחרי שאתה אומר את זה, לומר הרי למוחה וסולח, זה הרבה יותר קל. כלומר, אתה ממליך פה את הקדוש ברוך הוא על עצמך. אני עבד. אז מה זה הכבוד שלי? מה זה החשבונאות שלי? מה זה הקטנוניות הזאת? אני עבד. איך אומר עבד אברהם? ואני חייב לומר עבד אברהם, כי כולם אומרים אליעזר. אליעזר לא מוזכר שם באותה פרשה. אליעזר לא מוזכר באותה פרשה. ברשי, אבל הפסוק לא. והיה לך עבד, ויאמר העבד. שואלים אותו, סליחה אדוני, מי אתה? תראה תעודת זהות. עבד אברהם אנוכי. כן, אבל מה שם כבודו? עבד אברהם אנוכי, זה אני. והרי אני אבא שם, והרי אני ממליכו, והרי אני ממליכו. כאשר אדם ממליך את הקדוש ברוך הוא על עצמו, המחילה, הסליחה, היא קלה הרבה יותר, וזה לא דבר שנעשה רק לפני השינה. רבותיי, תראו איזה יופי. לפני כמה ימים, אמרנו לפני ריבונו של עולם בראש השנה, במשך יומיים, עסקנו בדבר אחד. להמליך את להמליך, לחדש, לרענן את ההמלכה שלו עליי, על כל העולם. ומיד אחר כך מתחיל עם 10 ימים של תשובה. אז תראו את הסדר הנפלא של הדברים האלה, שהימים שבהם אנחנו נקראים, מוזמנים לעבור תהליך עמוק, פנימי, אמיתי, כן, אמיץ של מחילה וסליחה לחברנו. אתם יודעים מה? נגמור את המשפט רק. הוא אחרי שעמדנו לפני הקדוש ברוך הוא והמלכנו אותו עלינו. ועכשיו זה לא רק אפשרי, זה יהיה יותר קל. ואתם יודעים מה? לא רק לחברנו. גם לעצמי אנחנו צריכים לסלוח. גם לעצמי אני צריך לסלוח. על זה שאני לא מושלם. שאני עוד לא צדיק כמו רשבי, שאני עוד לא גאון כמו הגאון מווילנה, שאני עוד לא... שאני לא מושלם. לסלוח לעצמי. לא, 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 לא. זה לא נותן לגיטימציה לחולשות. לא, 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 לא. אני שמח בחלקי, בחלקיות שלי. ומתוך כך אני רוצה יותר. אני עומד על הקרקע של השמחה, של מה שיש בי. אני מודע שאני לא שלם. אני סולח לעצמי. שאני בשר ודם, שאני עוד לא מושלם, ועל הבסיס הזה, על הרמפה הזאת, אני הולך וממשיך קדימה. כן.
תודה רבה, 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 תודה רבה,
תגיד לי אם הבנתי את השאלה שלך. אתה שואל, למה הסליחה לחברי לא מעודדת שהוא יפגע בי עוד פעם? או שהוא ישוב ו...
כן, כן. לא יודעת שהבנו את הסוגיה בין הסליחה שהחבר כמו שדע, בתור
החודש, אז אני יכול למחות. אני יכול למחות ולומר, אני לא מאשר את המעשה שלו, אני אומר, כן, המעשה שלו היה רע. זה בעיה שלו. הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, והוא, השם, השם יעזור שיחזור בתשובה. זה דבר אחד. זה החשבון שלו. ואני יכול גם לגשת אליו ולומר לו, תראה, כך וכך. זה דבר אחד. למה זה צריך לעכב את התהליך שלי בין חדרי ליבי? ביני וביני? ביני לבין ריבונו של עולם? לא צריך לעכב. אתה מבין? נכון? הקישור בין הדברים הוא קישור שהוא לא הכרחי. נכון? בין המעשה הרע שלו והתחושה שלי, נכון? הוא מעשה הרע שלו, הוא מעשה רע. יהי רצון שהוא יחזור בתשובה. אני אוהב אותו, הלוואי שהוא יזכה לתקן את מידותיו. מסכן, הוא חולה, רע אומר, נכון? הכעס והרוג הזה, זה מחלות נפש, זה אדם חולה. אדם שהוא לא רגיש והוא פוגע בחברו, יש לו ליקוי. מסכן, צריך להתפעל עליו. שיהיה בריא, אני אוהב אותו. בסדר? נכון? יש לו בעיה. התהליך שבו אני סולח, משהו, לפני עצמו, בסדר?
עוד קושיה. טוב, אם אני לא טועה, חזק. כל תלמיד חכם שאין לו לוקה מנותר כנחש, סליחה, תלמיד חכם שאין לו לוקה מנותר כנחש, חוגרהו על נותניך. ושאין לו לוקה מנותר, ולא תלמיד חכם.
אתה שואל, נחזור על השאלה, זאת אומרת, יש מקור בחז"ל שבו תמיד חכם צריך לנקום ולנטור, נכון? אפילו כנחש. אז אני מחזיר, יהודי עונה בשאלה, נכון? אז מה אתה אומר? האם התורה אומרת שתמיד חכם צריך לעבור שני איסורי תורה שלא תיקום ולא תיטור?
ודאי
שלא, נכון?
אם מישהו בא והכניס לו אגרוף, אז כבוד התורה שלו.
אז קודם כל נברר שהכוונה היא לא שהוא יהיה במקום הנמוך הזה והקטנוני של נקימה ונטירה. זה לא. נכון? עכשיו אנחנו צריכים באמת להבין מה זה, מה זה תמיד חכם שהוא נוקם ונותר כנחש. נכון. זה צריך לימוד בפני עצמו. לא התעמקתי בזה. התשובה שבאה לי באופן מיידי עכשיו כתגובה לשאלה שלך, אנחנו יודעים ש... הקדוש ברוך הוא ישווה את כבודו של תלמיד חכם, את כבוד המקום, מורה רבך כמורה שמיים. אז יכול להיות שזה גם מהצד הזה, שתלמיד חכם הוא בעל מדרגה מוסרית בעינונה כזאת, שהוא כמובן, הוא לא נפגע. הוא כל הדאגה שלו, זה רק לטובתו של זולתו. יש סיפור, אני חושב שזה על אור החיים הקדוש, או צדיק אחר, שמישהו פגע בו, אחרי כמה זמן הוא אמר, רב סליחה, מחלתי לך. מתי מחלתי? ביות באותו רגע שפגעת בי מחלתי לך. איך אפשר באותו רגע? אתה יודע שכאשר יהודי יש, הוא נותר לחברו תינה, השכינה מצטערת? וכי אתה רוצה שאני אתן לשכינה להצטער? על המקום סלחתי לך. אז יכול להיות שזה מסביר את דברי חז"ל שאמרת. רבותיי, יהי רצון שנזכה את הדברים האלה לקחת עובר לעשייתו עכשיו, מיד, לפני יום הכיפורים, לצאת ולסלוח, איך אמרנו קודם כל לעצמנו, שאנחנו לא מושלמים, וללכת ולבקש באמת ובתמים, מעומקא דליבא, סליחה, מכל אדם שאולי פגענו בו. ואנשים קרובים, זה לא סתם אולי, הסיכויים רבים. ויחד עם זה, לעמוד מול ריבונו של עולם, ולהגיד מכל הלב, ריבונו של עולם, הרי אני מוחל וסולח לכל מי שפגע בי. יהי רצון שנזכה, ומתוך כך נזכה גם לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, ויתקיים לנו כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו.
אמן.